ותאמר משה אומר למשה חוכמה, אל תח, אומר להם, אל תחשבו ש...
אמרתי שאנחנו פותחים בשיעור על השושבינים, על בחינת משה ובחינת אהרון, כי בעצם יש קריאה גדולה מאוד. והקריאה הגדולה מאוד היא הקריאה של משה רבנו, כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו, משה אחי להופיע את התורה בגדלותה, להכיר לעם ישראל העולם, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. והקריאה של אהרון היא לשאת את שמות בני ישראל לליבו, אהבת ישראל, לדון לכל אדם לכף זכות, להוציא לפועל את מדרגתם של ישראל, הוא עבודת הכהן הגדול, הקטורת שמקשר את כולם לאביהם שבשמיים. ובכל דור ודור, בכל אדם יש את הבחינות הללו, גם באדם פרטי, עד כמה אני בעצם מחבר את עצמי, מאמין בעצמי, דן לכף זכות, עד כמה עיקר העניין זה הביטול והכרה ובעצם מול הגודל האלוקי. ובמקום שיש משה בלי אהרון, אז יכול להיות בחינה כביכול של קצת כעס, שמונה המורים, וגם בתוך האדם עצמו, כועס על עצמי. הרי מה? הרי באיזשהו מקום, אני לא בסדר, יקוב הדין תאר. ואיפה שיש אהרון בלי משה בתוך עצמנו, שברוך השם, כן, לאהוב, אני אוהב את עצמי, אפילו לא מקום של גאווה, אלא אוהב את עצמי מקום שאני בסדר, ואתה עלול לעשות פשרה, הכל בסדר. כן, אהבת ישראל, הכל בסדר, ואתה לא שם לב, שהרבה פעמים מה שנראה לך שהכל בסדר, אתה בבחינת מי שחי בזבל, לא מריח את הסירחון. כן? ולכן ממילא זה עבודה אישית, וזה עבודה חינוכית, וזה עבודה לאומית ועבודה עולמית. אמרתי, זה קריאה מאוד גדולה בישיבה, מכיוון שבעיקר בדור שלנו, אני מרגיש שאם אני צריך לומר את הרב קוק על רגל אחת, על שתי רגליים, אז אני חושב שזה שני הצירים המרכזיים, להופיע את התורה בגדלותה, לחשוף את העומק של התורה, להראות את התורה כמגמה, להראות את התורה שבעצם היא לא רק עניין פרטי, פרטים שלא קשורים כביכול, אלא זה מוביל את כל המציאות, זה בחינת משה, ואהבת ישראל. לראות הטוב בכל אחד, לראות הטוב בכל אדם, קל וחומר בכל יהודי, לראות מה עובר על עם ישראל, ללמוד את עם ישראל בעיון. וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. מצד אחד להתחנך ללמוד את התורה כתורת ארץ ישראל ממקום עמוק, איך כל הפרטים מופיעים את הכללים. ומצד שני ללמוד בעם, במקביל, ללמוד את עם ישראל בעיון, ללמוד את התנועות, ללמוד את כל אדם, לפתח מבט פנימי על החיים. וזה התורת אמת והתורת חיים בעצם שאנחנו צריכים. כשהאמת היא שיש המון בחינות מתחלפות בין שתי הבחינות של משה ואהרון, ואצל הרב קוק זה אפילו הופך להיות כבר חיבור ממש אחד, אבל זה לא לעכשיו, יש כמה וכמה שיעורים על בחינות משה ואהרון או בחינות השושבינים, אבל לא נכנס. מה שרציתי רק כסיכום לשיעור הקודם, זה להבין למה זה דבר כל כך מרכזי בישיבה, ולמה זה המבוא לחוברת שלנו, כי אנחנו רוצים להבין ממבט תורני, ממקום של תורה, להבין מה עבר על עם ישראל, וללמוד את עם ישראל, את בתוך עמי אנוכי יושבת, ללמוד את עם ישראל, ללמוד להבין מה עובר בתוך עם ישראל, וכל זה להבין מתוך המגמה של התורה, מתוך התורה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. הבחירה של השם בנו להבין מהמבט הפנימי הזה, מהמבט של התורה, מה עובר עליהם, מי אנחנו, מה אנחנו, מה העניינים. אז זה בעצם היה הסיכום של השיעור הקודם. אם אין שאלות אני עובר לשיעור הבא. אוקיי. אז בואו נעבור לשיעור, אנחנו נכנסים עכשיו לשער שעוסק בשואה, ואנחנו נתחיל בעמוד 11 ממאמר שופרות של הרב קוק, מאמר יחסית יותר קל ולא ארוך. המאמר הזה, מי פה כבר למד אותו פעם, מאמר שופרות? כן, ואנחנו רב ידוע שלומדים את זה, יפה, רנאל, יש הכוח, בסדר גמור. מה? משבוע שפור. יפה, בסדר גמור. אני אשתדל מה שבכל זאת תראה כמה נקודות חדשות. המאמר הזה נאמר בראש השנה, הרב קוק דורש בראש השנה של שנת תף ריש צדיק דלת. תף ריש צדיק דלת בחורבת רבי יהודה החסיד, שזה בעצם בית כנסת החורבה. אז הוא לא היה בית כנסת החורבה המחודש. הרב קוק נותן שם דרשה. ומי שכותב את הדרשה הזאת זה מאיר מדן, אני לא זוכר אם זה אבא או סבא של הרב מדן. זה או אבא או הסבא של הרב מדן, או של הקדוש. והרב קוק אומר את הדרשה הזאת בראש השנה של תף ריש צדיק דלת. למה זה חשוב? כי מה קרה בתף ריש צדיק גימל? לא, עוד בשואה, מה קרה? השואה קרתה בתף ריש צדיק תת, ב-39. מה קרה ב-33? היטלר עולה לשלטון. בתף ריש צדיק דלת, כלומר, שנה אחרי, או פחות משנה אחרי שהיטלר עולה לשלטון, מה שמו בשם זכרו, הרב קוק נותן את הדרשה הזאת בכנסת רבי יהודה החסיד. הרב קוק עצמו נפטר, שלום משה, נפטר בג' אלול תף ריש צדיק אי, כלומר, קצת פחות משנתיים לאחר הדרשה הזאת, הרב קוק הולך לבית עולמו. הרב קוק נפטר בג' אלול תף רש צדיק ה', כשהשואה פורצת בתף רש צדיק ט', ב-39. כלומר, מדובר על 4 שנים בערך לפני השואה. משה, אתה קיבלת חוברת? יש לך אחת?
לא.
יש, קפוץ לחדר שלי, יש. ליד המחשב שקית צהובה, קח לך חוברת מתנה. בסדר?
בסדר.
מה? וגם להריב.
אוקיי. מישהו?
עוד מישהו? לא, מעולה. אוקיי, בסדר. אם כן, אנחנו מדברים 2 לפני פטירת הרב קוק, ואנחנו מדברים 5 שנים לפני פרוץ השואה. וזה חשוב לראות על הרקע הזה את המאמר הנפלא של הרב קוק. מאמר קצר וכך הוא. והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול ובא עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים השתחוו לשם בהר קודש בירושלים. אלוהינו אלוקי אבותינו תקע בשופר גדול לחירותנו. על שופר גדול של גאולה ניבא הנביא. ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים. גדול דווקא. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. יש שופר גדול, שופר בינוני רגיל, ויש שופר קטן. ושופרו של משיח נמשל על השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. כלומר, בעצם הרב קוק ממשיל את שופר הגאולה לשלושת השופרות, שופר בינוני, קטן, גדול, שהם מנועים בהלכה. רגע לפני שאני מתחיל, סתם היום אותי דוד ונתנאל וחיים, אמרתם שאתם למדתם את שופרות, אריאל לא זוכר מי אמר, איפה למדתם, במקדש ישראלי או באבא שוב? בסדר גמור. טוב. מה? מחשב. בסדר. אוקיי. מצוין. יפה. אז יש לנו מכן שלושה שופרות של גאולה. בסדר? שלושה שופרות של גאולה. עכשיו מה זה שופרות? בוא נראה. הלכה קובעת בשופר של ראש שנה 3 דרגות. שופר של ראש שנה מצוותו בשל אי, בדיעבד כל השופרות קשרים, שופר מבהמת 100 וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי פסול. אבל אם תקע בו יצא ידי חובתו. ומותר לתקוע בכל שופר שהוא אימן שופר כשר, הוא בלבד שלא יברך עליו, כך כותב המשנה ברורה בהלכות שופר. כלומר, לכתחילה מצווה לתקוע בשל אי. בדיעבד כל השופרות כשרים, והיינו ברכים, אם תקעתי בשופר של יעל? כן. ואם יש שופר של עבודה זרה או בהמה טמאה, האם אני יכול לברך עליו? אני יכול לתקוע בו? אני לתקוע בו פסול. ולמרות שפסול, זה גדר מוזר, בדיעבד כבר אמרנו כל השופרות כשרים. אז אם ככה שופר מבהמת 100 דרגה ג' הוא פסול, אתה לא יכול לתקוע עליו. אבל אם שמעת בכל זאת תקיעה משופר כזה, יצא ידי חובה, אבל לא יברך.
זה מוזר שזה ידי חובה עם שופר של עבודה זרה.
נכון, מוזר מאוד, חידוש גדול. ועכשיו תראו מה הנמשל שאומר רב קוק, מה זה הלכה עומדת בפני עצמה, אבל ההלכות הללו הם גופי תורה למשהו שעומד מאחוריהם, כי זה מקביל לשופרו של משיח. ואומר הרב קוק, בדרגות אלה המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. מהו למיתו של דבר שופר של גאולה? בשם שופר של משיח, אנו מתכוננים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים. נעצור רגע כאן ונסביר. אמרנו שיש 3 בחינות בשופר. יש שופר לכתחילה של אי, יש בדיעבד כל השופרות כשרים ואפשר לברך, ושופר מבהמת 100 עבודה זרה שפסול, לא תוקעים בו, אבל אם כבר שמעת, יצאת ידי חובה בלבד שלא יברך עליו. אומר הרב קוק, יישר כוח, תודה רבה משה, אומר הרב קוק, 3 הדרגות הללו, של השופר, ובשביל להבין אותם, בואו נבין קודם כל בעצם 2 בחינות בשופר. מהו בעצם השופר של משיח? אם נדקדק פה בדברים של הרב, נראה שיש פה 2 בחינות. בשופר יש את הכלי ויש את הרוח. הרוח נכנסת לתוך הכלי. מהו הכלי ומהי הרוח? אני קורא שוב, עמוד 11, בטור הימני למטה. מהו למיתו של דבר שופר של גאולה? בשם שופר של משיח אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים. כלומר, שימו לב, הרב קוק התחיל בפסוקים, ביום הוא התקע בשופר גדול. כן, אנחנו רואים בתפילה תקע בשופר גדול. מכאן משמע שיש שופר שהוא לא גדול. ראינו בהלכה 3 סוגי שופרות, גדול, בינוני וקטן. גדול הכוונה היא שופר של עין. בינוני, נקרא לזה בינוני, זה שופר שהוא לא של אי, רק בדיעבד הוא כשר. קטן זה שופר של בהמה, של עבודה זרה או טמאה, פסול, לא מברכים עליו, ואם בערך יצא ידי חובה. מה זה שופר? מה זה שופרו של משיח? הייתי אומר ככה, לא דברי הרב קוק, שעוד רגע הם התחוו לנו בהמשך. הכלי, הנמשל של הכלי של השופר, זה גודל הרצון הלאומי של עם ישראל. ואילו הרוח היא רוח אפינו משיח השם. רוח אפינו משיח השם זה המהלך האלוקי שדוחף את ההיסטוריה, שדוחף את עם ישראל, שדוחף את המציאות. אבל איך הדחיפה הזאת מופיעה במציאות, זה תלוי בגודל הכלי. כי אם הכלי הוא קטן והרוח היא אדירה, ייווצר מה? לחץ אדיר, ויהיה פיצוצים, יהיה איסורים. ואם הרוח היא גדולה והכלי הוא גדול, תהיה תקיעה גדולה. ועכשיו בוא נראה מה הנמשל של הדבר הזה לאחר. כן, בבקשה.
עוד פעם, מה הנמשל של השופר?
יש שתי בחינות, עוד רגע זה התחבר היטב דרך הדוגמות שהביא הרב קוק, אבל יש את השופר, יש את הכלי של השופר, ויש את הרוח בשופר. כן, הרב קוק לא אומר את זה מפורש בתוך המילים הללו, הוא אומר באופן כללי שהשופר זה ההתעוררות והדחיפה הגורמת לתחייתו של עם ישראל. כלומר, מה זה השופר באופן כללי? זה מה שדוחף אותנו לחזור לארץ, זה התהליך שרוצית עם ישראל מהגלות, לקבץ את העובדים, ובאו העובדים בארץ אשור, והנדחים בארץ מצרים, קיבוץ גלויות, זה השופר. אם נדקדק בעצם, יש פה רוח אפינו, שזה התהליך הפנימי שהקדוש ברוך הוא דוחף את המציאות, ויש איך זה הופיע בפועל, איך זה הופיע בפועל, זה כבר תלוי באיזה שופר אנחנו מדברים, בשופר גדול או לא בשופר גדול. שמה? בסדר. למה? האדם תוקע, הרוח באה מתוכו. יש לו רוח מבפנים, והשופר הוא רק הכלי שעוזר לך להפוך את הרוח לכל. לא, רוח אפינו משיח השם. רוח אפינו משיח השם. בעומק עם ישראל נמצא כבר משיח השם, רוח אפינו. הנשימה, הנשמה של עם ישראל כבר גנוז בה נשמת משיח, והיא דוחפת את המציאות. אבל היא צריכה להופיע במציאות להתגלות על ידי כלי שיחשוף אותה. שנשמע אותה, שנזהה אותה, שנדע לפענח אותה. כל הזמן השם דוחף את המציאות, אבל כדי שנוכל לראות, לחוש את הגאולה ביציאה מהגלות וקיבוץ הגלויות, הרוח הפנו צריכה להיכנס לתוך כלי. כן, אלישי, בבקשה.
יש סדק, אז הרוח
אחת, כן, כן, טוב, אתה כבר עכשיו ממשיך את ההלכות, כן. כלומר, אם יש שבר בתהליך.
כן.
אז אתה עכשיו נכנס, האם סדק פסול, עד כמה ניקב, כמה ניקב. כן. לא, לא בורחת. הרב קוק לא נכנס לשאלה הזאת, השאלה שאלה טובה. בואו נראה גם מה שלושת הבחינות של השופרות. בסדר? בואו נראה את שלושת הבחינות של השופרות, ומתוך הדבר הזה ממילא נחזור לשתי הגדרות ונראה אותה. היו הייתה בישראל, עמוד 11, תורה שמאלית, טור שמאלית, שורה שלישית. היו הייתה בישראל בזמנים שונים, וישנה גם כיום בחלקים וביחידים ישראל. התעוררות ורצון שמקורם בקדושה, באמונה חזקה באשר ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו, תעודתו זה תכליתו, וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול והמעולה, רצון עם להיגאל מתוך הרצון ונעלה, למלא את תעודתו הגדולה שאינה ניתנה, ניתנת להתמלא ביותו גולה ועזוב. כלומר, זה השופר הגדול. שופר גדול זה אם עם ישראל עולה לארץ מתוך הבנה. הבנה שמה? שאנחנו עם השם, שיש לנו את תורת השם, ואנחנו צריכים להגיע לארץ השם, ללחלת השם, ובא לחיות את חיי התורה, את חיי התנך, את המוסר היהודי. ובאמת, השופר הגדול היה תמיד קם בחלקים בעם ישראל, ואם אנחנו מדברים על 200 שנים האחרונות, אז מי היו עלייה ראשונה ושנייה? מי עלו לארץ דבר ראשון? התלמידי מי? אגרא, ותלמידי רבי מנחם מנדל מטריס, עמיד הבעל שם טוב, היו בעצם עליות, שבאו מתוך תפיסה של גאולה. תלמידי הגר"א היו אומרים שאורי צפון הוא בוי תימן. על ידי התעוררות הגאולה בסודות התורה בצפון בשקלוב מתלמידי הגר"א, שהיא מקום מאוד מאוד צפוני ברוסיה, תתחיל הגאולה מהדרום על ידי עליית אלה בתמר בתרמיו של התימנים. והעליות הראשונות היו ממקום שכזה, ממקום של הבנה של גאולה. מי שקורא את הקדמת פאת השולחן לרבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א, הם חטפו פה איסורים. לא זוכר כבר את הכל, נפטרה אשתו, ביתו, נדמה לי, נשרף הבית. עוני, מחלות, מגפות, הם חטפו פה מכות קשות. ואתה רואה את התיאורים שלהם, צריך פעם להביא לכם את הקדמה של פיית השולחן, אתה רואה את התיאורים שלהם, ואתה מבין שהם הרגישו שהם התחלת תהליך הגאולה של עם ישראל, ומה קורה לחיילים הראשונים שנכנסים לשדה המוקשים? מתפוצצים בשביל כולם. והם הבינו שכל מה שהם עכשיו סובלים, במקום לכאורה מישהו יכול להגיד לעצמו, בוא, אולי אלוקים לא רוצה שנהיה פה. הם הבינו שזה המוקשים הראשונים שעושים צעד. תמיד זה ככה, אחרי שאתה שומע את הסיפור על תלמידי הגר"א, אז אתה מרגיש כזה כזה קטן על זה שקצת קשה בנצרת עילית, כאילו של הילדים, חינוך הילדים הוא עכשיו הרבה יותר טוב, אבל שלוש כיתות די וב בבנות ביחד, 10 בנות על 3 שכבות, זה הזוי, וחברה ותנועת נוער וכו' וכו'. ואתה לא צריך לבוא למה, אתה לא מתבייש, זה נקרא לשכב על מוקשים. באופן יחסי, מסתומת, שרצת להיד בעוד הרבה שנים, בזכותכם, בזכות כל המחזורים הראשונים וכל האנשים הנפלאים בעיר, יהיה פה קהילה ענקית, אז בטח שפה הרבה יותר קל, אבל בואו ניקח באופן יחסי למה הם עשו. אנחנו מהקשיים שלנו. הם באו הנה, לא היה כלום מהמגפות, היה מחלות, לא היה שום דבר. כלום, 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 כמה עשרות אלפי יהודים בארץ. ובלי סוף אסונות, ארץ ישראל שוממה חרבה, כולכם יודעים שמרק טווין כתב עליה שזאת ארץ נוראית, לא יכול להיות שאי פעם יצמח פה משהו. והם עכשיו רואים את כל זה ומרגישים שהם גואלים את עם ישראל והולכים לדרוך על המוקשים, כי מה שהם יסבלו ויפתחו את השער, זה יפתח אחרי זה את כל העליות הגדולות. וזה עלייה ממקום ענק של השופר הגדול, שמבין כמו אלו של יצחק, עקדת יצחק, מסירות נפש, להבין שהכל למען השם יתברך. הכל בשביל אהבת השם יתברך.
זה כן. לא שהיה להם הרבה רוח, אבל השופר עצמו היה שופר קטן, אם היה להם הרבה רצון להגיע, אבל היה להם מניעות, זאת אומרת, לא היה
כי השופר, הרב קוק לא דיבר על האדם הפרטי. השופר של גאולה הוא השופר הלאומי של עם ישראל. ועם ישראל, האם עלה עם עליית תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב? לא. אז הם יחידים, איך אומר הרב, היו הייתה בישראל בזמנים שונים ושינם גם כיום, בחלקים וביחידים מישראל. והיחידים הללו, הם היו יחידים. הם היו יחידים. אז הם מנסים להגיע לגודל, אבל המציאות הכללית היא, הרי מה קורה? הרי הגר"א אמר, כך כתוב בכל התור, לרבי אלינו שיקלוף תלמיד הגר"א, אמר לנו רבנו הגר"א, שאם לא נעלה 60 ריבו יהודים מיד לארץ ישראל, יהיה אסון גדול. ככה הגר"א אמר לפני, הרבה לפני, כמה יהודים היו פה בשנת תש"ח? 60 ריבו יהודים. 60 ריבו יהודים, זה מה שהיה פה. ואם היו עולים כולם עם הגר"א, אז כל המציאות הייתה יכולה להיות אחרת, בלי כל התהליכים שעברנו. לא יודע, אנחנו לא יכולים לדעת ודאות, אבל מן הסתם היה לפחות חלק אחרת. ולא היה, ולמה לא היה? לא שמו לשופר הגדול. בסדר? כן, בבקשה.
הרוח
בעצם... הדחיפה האלוקית, כן. אותה דחיפה אלוקית פנימית שדוחפת...
השופר תלוי
ברצון הלאומי, והרוח זה הרצון האלוקי. זה אותו מהלך פנימי שדוחף את המציאות. ויש הרצון הקדוש נחלש, עברנו לשופר הבינוני. אין התלהבות הגדולה לרעיונות עליונים שבקדושה. אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. אנחנו בעמוד 1, סטור שמאלי, קטע באמצע. אבל הוא לפחות, שגם הוא מקורו בקדושה, וטבע האנושי בריא זה מחולל רצון טבעי פשוט באומה, להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, לחיות חיי חופש, פשוטים ככל העמים. רצון טבעי זה, מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום, אף הוא שופר כשר, אף על פי שמצווה בראשון יותר מאשר בו, בדיעבד, כל השופרות כשרים. מי זה הרצון הבינוני? שלא באים מתוך רעיונות גדולים שבקדושה, אלא טבע אנושי בריא של עם עם שלטון בארצו, חיי חופש, להיות עם חופשי בארצנו.
זה תנועת הציונות.
זה שופר שבעצם כל קומת הרצון הלאומי התודעה שלה, להיות עם חופשי בארצנו. לא יכול להיות שיהיה אף פעם משפט דרייפוס. צריך לדאוג לעצמנו לקחת את גורלנו בידינו, אומר הרב קוק. זה אמנם בדיעבד. זה אמנם לא בקדושה, אבל המקור הוא בקדושה. כי במקור של לחזור לחיות כעם יהודי, גם אם אתה בחיצוניות אומר, רק בשביל עם חופשי בארצנו לדאוג לעצמי, אבל עצם זה שאתה רוצה להיות עם יהודי בארצו, כבר זה אחוז בקדושה. אני חייב להגיד לכם על זה דבר מדהים. אבל שנייה, לפני כן, ברור למה זה השופר הבינוני? בדיעבד, כל השופרות כשרים. זה לא, לא אידיאל, זה לא השופר הגדול, זה לא אלוהו של יצחק, זה לא הבנה עמוקה על מה אנחנו פה, וזה בדיעבד. אבל למרות שזה בדיעבד, כי כל התודעה היא רק להיות חופשי בארצנו, בשורש זה אחוז בקדושה. כי בשורש, אם אתה רוצה להיות עם יהודי בארצך, אפילו במקום נמוך, מתוך שלא לשמע בו נשמע, כי אתה כבר רוצה להיות עם יהודי בארצך, זה כבר נוגע במקום מאוד עמוק. אני אתייחס לדברים שלך בסוף המאמר, בסקר, לא הגענו לשם, בסדר? אתה מלא שאלה מעניינת, הבחנה מעניינת. אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב שכדאי שתדעו אותו, וזה פשוט מדהים, זה מדהים. יש יהודי שנמצא היום באוניברסיטה העברית, שקוראים לו גדי טאוב. הוא כתב הרבה, כמה וכמה ספרים, המרד השפוף על הפוסט-מודרניזם, ועוד כמה ספרים. הוא חוקר גדול גם של הציונות. בסדרת עם הספר של ידיעות אחרונות, יש כרך על הציונות, ושם יש מבוא שלו. אחד המאמרים שלו לא שם, לא זוכר אם זה שם, הוא אומר דבר מדהים, הוא חקר את הציונות, הציונות של הרצל וגדולי הציונות. והוא אומר דבר מדהים, אני רגע עוצר באמצע המאמר של הרב קוק, אבל רק כדי לחדד את כמה זה דברי הרב קוק. אומר גדי טאו שהציונות החילונית בעצם מבוססת על ארבע הנחות לוגיות שהן לא בבת אחת הם הגיעו אליהם, אבל עם ההתהוות, עם הצעת אוגנדה וכל התהליכים שהיו, בסופו של דבר, כשאתה מבוחן את זה למפה, יש ארבע הנחות יסודיות בציונות החילונית. תשמעו טוב, זה דבר חשוב להכיר אותו. הנחה ראשונה של הציונות החילונית, שהמטרה, אני כמו שאני מדייק, המטרה היא בעצם זכות הפרט. המטרה היא המרכזית היא זכות הפרט, שיהיה לי בעצם חיים של חופש לעשות מה שאני רוצה, שלא יפגעו בחירות שלי, בסדר? אבל אין יכולת לזכות הפרט בלי בעצם דמוקרטיה, בלי בעצם עם, בלי ריבונות של עם, כי הפרט הוא חלק מהעם, וברגע שהוא חי בחברה, אז מה שמנדלסון אמר, תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, זה לא מעשי, כי אתה בפער בין מה שאתה רוצה כיהודי, או מול המציאות בחוץ שיש לה זהות אחרת. ולכן ממילא הוא אומר, הם הבינו שאין כזה דבר חירות הפרט בלי חירות העם, בלי חירות העם, וחירות העם בעצם קשורה לדמוקרטיה, כי חירות הפרט, כלומר חייב לדמוקרטיה, כי רק על ידי זה שבאמת יהיה דמוקרטיה, לא יהיה דיקטטורה של, של כביכול העם על היחיד, אלא בעצם כל אחד יגיע למקומו. אז זה השלב השני. שלב שלישי, אין דבר כזה דמוקרטיה או חירות העם בלי זהות קולקטיבית לכולם. הסבר? כל עם בעולם יש זהות קולקטיבית שמחברת אותו. שרק אם יש את הזהות הזאת אפשר להגיד שיש פה רוב ומיעוט, כי גם אם רוב ומיעוט, למה אנחנו לא מפורקים? כי המאחד גדול על המפריד. אבל אם למשל יש שני עמים, נגיד למשל כמו אנחנו וערבים, שאין באמת זהות מאחדת, אז אין פה רוב ומיעוט. הם מרגישים שהם לא חלק אמיתי, ואנחנו לא מרגישים שהם חלק אמיתי, כי זה באמת לא קולקטיב אחד. לכן אומרת, גם ארצות הברית, שהיא מדינה בשונה מהרבה מדינות, שלא מתבססת על העבר, אלא על העתיד. כלומר, פה לא אכפת מאיפה באת, מאיזה מדינה, מאיזה מוצא. העיקר הוא תתחבר לרעיונות של העתיד, של החופש, של הפרידום של ארצות הברית. הוא מוכיח שגם אצלם יש זהות על אמריקאית, תת-קרקעית אמריקאית, שמי שיעיז לפגוע בה, כולם נגדו. אין לו מקום אצלם. על גבי זהות על האמריקאית, עכשיו יש מקום לאלף גוונים למיניהם. אבל יש זהות שהיא הקולקטיב שלה במסירות הנפש, הוא מרתיט הלבבות ביום עצמות של אותה מדינה, הוא הנקודה של אותה מדינה. ממילא אמרה הציונות, אין יכולת אמיתית לחירות הפרט וחירות העם, בלי הזהות שמאחדת אותנו, ומה מאחד אותנו? אנחנו יהודים, וזה הזהות, הזהות היא עם יהודי. ברור? מבינים? כלומר, אין כזה דבר, אני לא יכול לברוח מזה שאני חלק מהקולקטיב, ולמרות שכל המטרה שלהם היא לדאוג לפרט. אבל אין כזה דבר הפרט בלי העם, העם זה ריבון, וכדי שיהיה באמת רוב ומיעוט וריבונות, צריך שיהיה זהות מאחדת, והזהות המאחדת שלנו יהודי, אנחנו עם יהודי. ואז הוא אומר בשלב הרביעי, כשקראתי את זה, נפלתי. כי אחרי זה הוא, כשהוא מציע את הפתרון שלו למציאות, אתה אומר לו, בוא נע, אתה לא זוכר מה כתבת? ואז הוא מגיע לשלב הרביעי ואומר, הציונות החילונית הבינה שערך יסוד שמבטא את הזהות היהודית שלנו כעם הוא ארץ ישראל. וארץ ישראל בציונות החילונית בתפיסתה הבסיסית זה לא אמצעי לגור בו, זה ערך יסוד שמחנכים עליו. של מה זה עם? יהודים בגלות יש הרבה פרטים, אבל עם יהודי עם זהות יהודי, מקומו ההיסטורי השייכותי הוא ארץ ישראל. וארץ ישראל הייתה באמת דגל חינוכי שחינכו עליו בציונות החילונית בסוף. לא שאלה בכלל, לא שאלה בכלל של לוותר על ארץ ישראל. רק שתבינו איפה היום נמצא החינוך ואיפה היום נמצאים האמירות מול מה הבסיס של הציונות החילונית. אבל אתם רואים שהתודעה היא תודעה, פרט, חופש להיות חופשי בארצנו. אבל הכרה שאין כזה דבר, אני יהודי, אני שייך לעם ישראל, וארץ ישראל היא עניין יסודי בהווייתי, זה דבר שבעומק מקורו בקדושה. למרות שתשאל את גדי טאו פה את הציונות החילונית, למה אנחנו שייכים דווקא לארץ ישראל? כי היסטורית היינו...
כל מה שעזר לו זה הרובד החמישי.
מה מה?
כל מה שעזר לו זה הרובד של תורת ישראל.
כן, נכון. שזה אותו שופר גדול שמחבר את הכל הקודש. ובעצם, תגידו רגע, אז מה פירוש שאנחנו שייכים לארץ ישראל? זה זהות יסודית. בא כל הדורות חלמנו על ארץ ישראל, יש לנו פה היסטוריה. היסטוריה אנושית זה כל מה שיש לנו כאן. אם ככה, היינו פה, לא היינו פה 2,000 שנה, רוב ההיסטוריה לא היינו פה, יש היסטוריה להרבה עמים אחרים. לא לאלה שמבקשים את המקום פה. היסטוריה, יש לנו היסטוריה הרבה יותר גדולה בפונוביץ', במיר, הרבה יותר יש לנו שם בהיסטוריה, מה שיש לנו לכאורה פה, אם אתה מסתכל מאות שנים אחורה. לא, זה לא עניין של היסטוריה אנושית, מה נשאר מזיכרון. זיכרון, אנשים שוכחים דברים רגילים שקורים להם. זה משהו הרבה יותר עמוק. אז הם לא חושפים את המקום הזה. אבל עצם זה שהיא אומרת הציונות החילונית, עם יהודי בארץ ישראל, זה מקומו, זה רצוננו, זה כבר אחוז במשהו מאוד עמוק. שמקורו בקדושה. למרות שהתודעה היא תודעה של חול לגמרי, והיא אפילו מנתקת. יש ביטוי באחד המקומות שהרב קוק כותב, כמה שהוא הרי תמך בכל המהלך הציוני, הרב קוק אומר, הציונות החילונית, אני אומר את זה קצת במילים, לא לגמרי מדויק, יותר משיכולה להחיות עם מת, היא יכולה להמית עם חי. תראו זה משפט. כי אם אתה בא עם תודעה שכל המטרה וכל מסירות הנפש היא רק עם חופשי בארצם ושכל אחד עשה מה שהוא רוצה, אתה רוס את החברה פה. יצא לי פעם לקחת טרמפיסט, סיפרתי את זה, לא זוכר. לקחת טרמפיסט שעושה מסע ישראלי שמבראשית, בחור חילוני בן 20 משהו, אידיאליסט מאוד. ואמרתי לו, דיברנו קצת על המדינה, ואמר לי, אני מוכן לעשות הרבה מאוד בשביל המדינה, אני מבחינתי אתן הרבה בחיים שלי בשביל המדינה. אמרתי לו, כל הכבוד לך, ומה המטרה של המדינה? זאת אומרת לי שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אמרתי לו, אני איתך, מה אתה רוצה? שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אמרתי לו, די, אני איתך, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אומר שבאמת, באמת, כל אחד יעשה רק מה שהוא באמת רוצה, ואף אחד לא יקפה על חברו שום דבר. אמרתי לו, בסדר, אני איתך, מה אתה רוצה? אני לא יודע, כשלא יגידו לי מה לעשות. אתם יודעים, כל התמצית היא שלא יהרגו אותנו, שלא יקפו אותנו, שלא יהיה עוד שואה, שלא יעשו לנו רע. אוקיי, עכשיו אין טרור, אין פיגועים, אף אחד לא אומר לך מה לעשות. ומה אתה רוצה כעם? מה אתה רוצה כיהודי? מה אתה רוצה מה המטרה? לא יודע. לא יודע. וממילא אתם מבינים, התודעה הזאת היא תודעה שם אנחנו רואים את הנפילה שלה. לא נפלה ברוך השם לגמרי. כשיש מלחמה מיד, מה זאת אומרת? לא אתם חופשי בארצנו. ויש גיוס מדהים. ובכל קצוות הקשת הפוליטית, אנשים ימסרו את הנפש למען המדינה ולמען עם ישראל. אבל כשאין מלחמה וטרור, כלומר, אם רוצים להרוג אותי, אף אחד לא ירוג אותי בגלל שאני יהודי. אני לחם על זה שיש לי זכות להיות יהודי. עכשיו, אם לא הורגים אותי, מה זה אומר בשבילך להיות יהודי? לא יודע. אבל אתה לא הסכים למות על זה שאני יהודי. אוקיי, אז אתה רוצה לחיות כיהודי. זה לא אמרתי, אני רק לא רוצה למות בגלל שאני יהודי. אתה מבין את המורכבות, את הפרדוקס המובנה. כן? בסדר? אז מה? בנקודה הזאת אומר הרב קוק, זה אומנם שופר שהוא בדיעבד, אבל האם אפשר לברך על השופר הזה? אפשר לברך עליו. אנחנו נברך ביום העצמאות. אפשר לברך עליו. בואו נגיע לשופר השלישי. אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח. ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. שופר קטן פסול, שתוקעים בו בהכרח, אם אין שופר כשר בנמצא, אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנהלה הנובע ממנה, שזה השופר הגדול, ואם גם הרגשה אנושית, לאומית וטבעית ורצון שחיי לאום בכבוד גם יפסו, שזה השופר השני, קראנו לו הבינוני, סיכום עכשיו לשני השופרות הראשונים. אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה כי היו שניהם כשרים, באים אויבי ישראל ותוקנים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה, נפל לי פה הטט, שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. עמלק, פיטלורה, היה אנטישמי גדול מאוד ברומניה, אוקראינה. אוקראינה. והיטלר, אמר שמו, כן, מורים לגאולה. הוא מדבר אחרי שהיטלר עולה לשלטון. ומי שלא שמע כל השופר הראשון, ואף לכל השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע כי אוזניו נאטמו, הוא ישמע לכל השופר הטמא והפסול בעל כוחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה, גם לאומית זו של השוט, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. אולם על שופר זה לברך, כל שהוא מין תלה אין מברכים עליו. אנו מתפללים, אומר הרב קוק, בתאפריל צד יגדלת שנה אחרי שהיטלר עולה לשלטון פחות משנה וחמש שנים לפני השואה. אנו מתפללים שלא הבנו הקדוש ברוך הוא דידי שמיעת שופר פסול לטמא בעל כוחנו. ואף לשופר הפשוט הבינוני החילוני כמעט אין אנו מתגעגעים ביותר. אנו תפילה תקעה בשופר גדול לחירותנו. שופר שבא מתוך עומק קדושת ה' של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה שלנו. עכשיו שימו לב, מבין שלושת השופרות, האם שמעו לשופר הגדול של הגר"א, של הבעל שם טוב, או כל מי שקרא? בודדי בודדים. האם שמעו לשופר, האם עם ישראל שמע לשופר הבינוני של הציונות החילונית? לא שמע. רק אחרי השואה חל השופר הגדול. נכון, היו עלייה שלישית ורביעית וחמישית, אבל זה לא היה בקנה מידה של מה ש... יותר היגרו יהודים בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, יותר יהודים היגרו לארצות הברית בכמות, נדמה לי של... כמות אדירה, אולי זה אפילו מופיע פה, עכשיו מיליון, כמות אדירה, לפי דעתי זה מופיע בחוברת, בשער, שנייה, נגיד לכם, בשער קיבוץ גלויות, רגע, לא, אולי לפני, שנייה, בשער עמוד 22, שנייה אחת, נדמה לי שבאזור המיליון אנשים. כן, בעמוד 22, בשיבת ציון נס להאמין, שזה ספר של דוקטור הרב אברהם לבני, שבשואה הוא היה בן 20, הוא היה מתלמד להיות כומר נוצרי, ובעקבות השואה הוא התגייר. והוא מביא את הנתון הזה, שבין 1880-1914 עזבו 3 מיליוני יהודים את מזרח אירופה, חצי מהאוכלוסייה עזבה לפני מלחמת העולם הראשונה, רובם הגיעו לאמריקה, בארץ ישראל זה היה 85,000, שב-1918 זה ירד ל-56,000. ורובם היגרו לארצות הברית. ארצות הברית הפכה להיות אוכלוסייה מאוד גדולה של יהודים, כשהבינו שיש תהליכים באירופה, אבל לא עלו לארץ ישראל. לא שמעו לשופר הקטן, לא שמעו לשופר הבינוני, הגדול והבינוני, והגיע בעצם השופר הקטן. ובעצם אומר לנו הרב קוק, לפני השואה, יש אנשים ששואלים למה הייתה השואה. קודם כל אין לנו תשובה. אין לנו תשובה. למה הייתה השואה, אנחנו לא יודעים. לא יודעים להצדיק מיליון יהודים ילדים שנרצחו. אנחנו לא יודעים. קטונו בכלל מלנסות לתרץ את השואה. אין לנו שום יכולת להבין את האירוע הכל כך מכונן בתולדות האנושות הזה, בתולדות עם ישראל. אני אומר, זה לא בשביל לתרץ את השאלה כי אין תירוץ, אבל כן להבין נקודה יסודית. אומר לנו הרב קוק, תבין, אומר את זה לפני השואה. יש כאן תהליך. התהליך יקרה. יקרה בכל מקרה. שאלה היא איך הוא יקרה. זה שהגיע הזמן גאולתכם לצאת מהגלות, צריך לצאת. עכשיו, איך יקרה? אם אתה מבין את התהליך, סבי וסבתי זכרם לברכה היו בליטה. ולסבי היו המון, אני לא זוכר כמה, 10 או 11 אחרים. וסבתי הייתה ציונית גדולה. היה משפחה מאוד עשירה ברוסיה, בליטה. וסבי ביקש שיציע נישואין לסבתי. וסבתא שלי אמרה, תשמע שימו, הציעו כמה בחורים. הראשון שמביא סרטיפיקט ארץ ישראל, איתו אני מתחתנת. אתה ציוני גדולה. נראה אותך. סבא שלי, סבא שמעון, היה איש מאוד מעשי, והוא השיג תוך יום. התחתנו ועלו לארץ ישראל. וכל המשפחה כולה, נשחטה בשואה. רק אחות אחת של סבא שלי, דודה חסיה, הייתה אצל מנגלה, יחד עם בעלה דוד חילה. אני זוכר כילד קטן, גרים אותם בחיפה, ופעם היה כאלה גלידות של ליטר בקרטון, אז הם תמיד הגלידה בשלושה טעמים, שזה החידוש גדול, ולא היה להם ילדים מצוף מותם. כי אם אין גלי לקח להם, הוא הכר אותם. הם הצליחו לברוח ולצוף לפרטיזנים, אז הם היחידים שניצלו, הם היחידים שניצלו, גם להם, לא הילדים, כי הוא סירס אותם, הכיר אותם. וסבא וסבתא שלי, היחידים שעלו, כי הם קלטו את התהליך לא בגדלות שלו. הם קלטו שצריך לעלות לארץ ישראל, והם ניצלו. עכשיו, אני לא אומר את זה כביקורת על כל מי שלא עלה, כי קל לבקר אחורה, מי יודע מה אנחנו נעשה בשעת מעשה. אבל אני אומר את זה לא בכלל בידין ביקורת, אל תדון אדם עד שלעולם שלא נגיע למקומם חס ושלום. אבל אומר לנו הרב קוק, תבינו, זה יקרה. או שתקלטו את זה, או שלא תקלטו את זה. זה רוח אפינו, זה תהליך אלוקי. תהליך אלוקי זה יכול לבוא בצורה אחרת לגמרי. הוא יכול לבוא בצורה לקח תחילה. הגיע הזמן גולתכם, זכו. מאיזה מילה זה זכו? לשום זך. ולא זכו, זה עסק אב, מגושם ולא פועל נכון. עכשיו, בכל מקרה, הגולה כבר היא לא בבחינת זכו, אמרו כל המפרשים, כל הגדולי הדורות האחרונים, אבל אמרו ביתה אחישנה. גם שזה תהליך שביתה, שיהיה בבחינת אחישנה בביתה, אפשר לבוא להצטרף לזה, אפשר להוביל את זה. והגרא הבין שזה עניינו, להביא את עם ישראל לארץ ישראל, לקח תלמידיו משקלוף, מדברים הרבה מאוד. אגב, תלמידי שקלוף הקימו, כתוב בספר דורש לציון, שזה דרשות תלמידי הגרא, הם הקימו את הישיבה הראשונה שלהם כאן בארץ, הסדו אותם בתאריך ABR, שהיה מקובל באדם שזהו זמן הגאולה. אבל זה נגיע ביום עצמו ודבר קצת יותר מזה. בכל מקרה, אותם גדולים, הם מנסים להוביל תהליך, תהליך שלם בעצם של שופר של איי, עקדת יצחק, מבט גדול, זה לא קורה. אומר הרב קוק, לפחות תצטרפו להרצל, תצטרפו מהמקום הזה, אבל אפשר לברך על זה. אז תעלו ממקום נמוך, העיקר תעלו כבר, אבל זה מסוכן. זה מסוכן, ואם זה לא יקרה, אז מה קורה שאנחנו לא מתעוררים מעצמנו, אבל התהליך הוא תהליך שצריך לקרות. זה כמו לידה, יש כוח שדוחף את התינוק החוצה, ויש כוח שבא לשמר את היולדת שהיא לא תיפגע. ובין שני הכוחות המנוגדים הללו יש צירי לידה, כוח שדוחף וכוח שמשמר, שלא התינוק יצא בשנייה אחת ואז היולדת יכולה לשלום למות, ולא מצד שני שהתינוק לא ייוולד. והניגודיות הזאת יכולה לבוא בצורה של לידה קלה, וחס שלום לבוא בצורה של לידה קשה. כי עכשיו יש תהליך דוחף לצאת, והרצון הלאומי, אם הוא לא רוצה לצאת, אז אין יכולת לצאת, התינוק לא יכול להיוולד. ואז בסופו של דבר יש בקיעה בבת אחת, ואז יש איסורים עצומים. והאיסורים העצומים הללו, אומר הרב קוק, זה השופר הקטן. שגם זה התחלת גאולה, אבל לא נברך על זה. אנחנו לא נעשה שמחה מיום השואה. כן, זה אני אומר על משקל, הרב קוק נפטר עוד לפני כל זה. אנחנו לא נעשה שמחה מיום השואה שפה התחילה גאולתנו והבנו שאין לנו יותר מה לחפש בגלות. לא, נכון, שם התחיל משהו. אבל לא מברכים על השופר הזה. כי הדבר הזה הוא מסוכן מאוד מאוד. ואומר הרב קוק, זה יקרה. צאו לדרך. לא נבין את זה, זה יקרה בצורה אחרת. ולכן מה ששאלת אברהם בהתחלה, לא היה חייב להיות שנצא דרך השופר הקטן. יכלנו לשמוע לתלמידי הגר"א, לתלמידי הבעל שם טוב, ולעלות לארץ בזמן. אבל לא עשינו את זה. כי באמת בסופו של דבר, כשאנחנו לא פועלים עם הראש, אנחנו פועלים עם הרגליים. והרגליים זזות, כלומר האינסטינקטים הטבעיים, אדם זז רק כשהוא מגיע, רק כשקל לו כל הקצים, אתה עוזב את מה שיש לך והולך למקום אחר. כדי להיות מישהו שמצליח, מה ההבדל בין זקן, מה זה זקן? זקן זה אור, זקן זה עוד אור. מישהו שהוא מעל גיל 70, מי עוד נקרא זקן? תמיד חם, זה שקנה חוכמה. עכשיו שימו לב, זה הבחנה מדהימה של חז"ל. יש זקן במובן של קמטים. ניסיון החיים, אני עברתי את זה, הנה כל קמת כאן זה משהו שעברתי בחיים. ויש מי שבראש מבין תהליכים קדימה, אז למרות שהוא עכשיו כל כך צעיר, הוא זה שקנה חוכמה. בסדר? כשאתה רואה חלק מרבנים הגדולים בדורנו, איך כל לילה בגיל 80, 70, הם עד 4 לפנות בוקר, לומדים ומסעים לאנשים ועושים חסדים, ישנים בקושי שעה וחצי, ממשיכים את היום. אז לא רק בגלל שהם לא ישנים בלילה, כשאתה רואה את האספק שלהם ביום אחד, אתה מבין שבאמת הם בני 400. כמה אנחנו מספיקים? הם בני 400, הם באמת זקנים. הם באמת, לא רק בגיל זקנים, הם באמת הספיקו המון. זה לא היה מה שהם הספיקו. אתה עומד ליד בן אדם, בן 400, מי אתה בכלל? מה אני רוצה לומר? שממילא, אם אתה מבין בראש, ואתה בעצם מבין משהו שהוא מעבר למציאות העכשווית, אז אתה מאותם אלה שקוראים את המפה בזמן הנכון ועושה את הצעד הנכון. ואם אתה לא מבין, אז רק דרך הקמטים והאיסורים אתה מגיע. ולכן הברירת מחדל לאורך כל ההיסטוריה, כשלא הצלחנו להתעלות למקום של הראש, אז כל פעם נפלנו עד שהגענו לרגע האחרון שאז לא הייתה ברירה וחייבים להתעשת.
אני חושבת שזה הייתה אוכלוסייה, כאילו,
לכן תלמידי הגרא עברו גם בחוץ לארץ בכל מקום, ובכלל הגרא ותלמידה והחסידות וכל אחד מכיוון אחר, הלימוד הפנימיות ולראות את המבט הפנימי, כי צריך להבין את התהליכים פנימה. וזו הצווחה של הרב קוק, שכל זמן שלא עוסקים במבט הפנימי האמוני, לא רואים את התהליכים פנימה, ושלא רואים את התהליכים פנימה, אז אתה לא יודע מה לעשות, ואז אתה שוב רק דרך המציאות עם כל הקשיים שלה. ולכן באמת, בסופו של דבר, המציאות הייתה, מת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, שזה התחיל בצורה של השופר הקטן, והייתי אומר, אם מותר לי, סליחה, להמשיך את דברי הרב קוק, שלאחר השופר הקטן, עברנו בעצם לפעימה המרכזית, הפעימה המרכזית לאחר השופר הקטן, היא הפכה להיות השופר הבינוני. כלומר, מי התחיל למשול בכיפה של עם ישראל, בכיפה או לא בכיפה? הציונות החילונית. כלומר, עד השואה, מרכז עם ישראל היה בגלות, ומקום המדינה עברנו לזה שאת, את, מדינת ישראל הופך להיות המקום המרכזי לכל יהדות התפוצות, לטוב ולמוטב. אם פה עושים משהו שיכול לגרום לאנטישמיות בכל העולם כלפי יהודים. ארץ ישראל, מדינת ישראל הפכה להיות מרכז היהודי. אגב, נכון לפני 4 או 5 שנים, בפעם הראשונה בהיסטוריה מזה אלפי שנים, הפכנו להיות הכי גדולים בעולם יותר מאשר ארצות הברית, כי שם יש התבוללות עצומה. בכל מקום בעולם יש שם אחוזי התבוללות עצומים חוץ ממדינת ישראל. חוץ ממדינת ישראל שעם כל הצרות שלה, והבעיות שלה, והבלבול שלנו, וכל מה שבאמת לא בסדר במדינה, ויש הרבה דברים לא בסדר, היא תנועת התשובה להצלה מהתבוללות הכי גדולה בעולם. מה זה? כן?
שיש לי יכול להיות
יותר מרשים מהפוטנציאל
אם
התבוללות,
אז
כן
הייתה התבוללות.
אם היה?
אין פה כל כך מדיינים להתבוללות.
קודם כל לצערנו הרב...
כאילו, ערבים, ערבים יוצאים מהחסיד, אבל לארצות הברית אין פה כמות יותר
מרשים.
זה היתרון. נכון, השאלה אם היה...
אבל זה לא עניין מקרה של כמות אנשים.
אם היה פה את הנתונים, את השאלות...
לא, אז אני עונה, אתה שואל שאלה טובה. נתן את השואל שאלה מצוינת. קודם כל, האמת שברוך השם, מאז שהכנסו הקיבוץ העירוני, שעלה המצב, או זה הקיבוץ העירוני שהגיעו, ובגלל שהם תופסים את החנייה, או זה הקדושה שלכם שיעור א', אבל מה שהיה פה שנה שעברה, שכל יום, כאן בחנייה, היית רואה בנים ובנות ערבים ויהודיות, או מתגפפים שם בחנייה כל הזמן, השם ישמור בצורה, היית רואה את זה בכל מקום, זה קם בעיר, בהרבה מקומות בעיר. אז קודם כל לא יודע, ברוך השם, לפחות מהכניסה פה זה נעלם. פעם אחת היה פה איזה זוג, בכניסה לישיבה, אני הגשתי להם, אמרתי להם, אני באמת, אני לא רוצה לפגוע בכם, אני מבקש לזוזו מפה. כשאני התכוונתי, לא רוצה לפגוע, אני רוצה להעליב אתכם. אחרי זה אמרתי לעצמי, לא בעולם של מידות, הם בטח חשבו, אני לא רוצה לפגוע בכם, בא איזה מישהו עם זקן מתנחל, אני לא רוצה לפגוע בכם, זה נשמע יום לרצח. אמרתי, טוב, אולי טוב שככה הם חשבו, אבל לא לזה התכוונתי. בקיצור, המציאות היא שלך לגן הפרות בירושלים, אתה יודע מה המצב. המציאות היא, לך תולקר ונתניה, אתה יודע מה המצב, נורא ואיום. לך לקלון בבאר שבע, השם ירחם. המציאות היא הולכת ומחמירה, אגב, בעניין הזה. אבל עצם הזהות היהודית שלנו כאן כעם, היא גורמת באמת לתחושה בעולם, מי שלא אורתודוקסי. כלומר, אם אני לא דתי, אז אני הופך להיות גוי. ופה במדינת ישראל, גם אם אני לא דתי, אבל אני מה? אני יהודי. עכשיו, מה זה אומר אני יהודי? גם הרפורמי יגיד אני יהודי, וגם מתבועל יגיד אני יהודי. לא. אני יהודי, אני מושא חלק מנפשי על כלל ישראל, שזה המדינה. איפה מתחילה התבוללות להתחזק במדינת ישראל, וזה תהליך מסוכן? שמה שקורה בינתיים זה שנחלש קצת התודעה של אנחנו עם יהודי. היום חלק מהסופרים אומרים, אני לא יהודי, אני קודם כל אדם. זה תהליכים שנדבר עליהם כשנגיע לשערים בהמשך. אבל זה לא עניין טכני שיש יותר או פחות גויים. זה עניין מהותי שבאמת מה תופס אותי כיהודי. או שאני תופס אותי הדת, מה שמציל בכל עולם זה אורתודוקסיה, או שאם אין לי את הדת, אז מה תופס אותי? כלל ישראל, עם ישראל. אני חייל למען עם ישראל. בסדר? ולכן עברנו בעצם לשופר הבינוני. חיים רצית להעיר, מי שרוצה? לשופר הבינוני. כן, צוריה.
יש לי
להם
שזה אחורה.
כן.
לא הבנתי את הנמשל של
השופר.
שופר.
אוקיי, מצוין. אני חוזר לנמשל. נראה לי לדק בתוך הדברים הללו, שבעצם יש כאן שתי בחינות. רוח הפינו משיח השם זה אותה נשמת האומה, אותו תהליך אלוקי פנימי שלא תלוי בנו, תהליך שנקרא סגולה, הוא לא תלוי בנו. השם דוחף את עם ישראל לצאת מהגלות, הוא דוחף את העולם לגאולה. זאת אומרת שבכל מקרה העולם מתקדם, יתחילו תהליכים בין מזרח מערב, תרבה הדעת בעולם, עם ישראל יצא מהגלות, זה יקרה בכל מקרה. לא משנה איך זה יקרה. אבל עכשיו, מה קובע איך זה יקרה? הכלי, הרצון, ההופעה, איך מופיעים את הדברים? אם כולם היו בתודעה של גזלות, היינו עולים לארץ ישראל מעצמנו. מגיעים פה מדינה, מקימים פה צבא, והיה תחילה אחרת. לא עשינו את זה כך, היינו לפחות עולים מצד עם חופשי בארצנו. גם את זה לא עשינו בכמות גדולה. אז כיוון שהרצון הלאומי היה קטן, רוח הפינו הייתה גדולה, נוצר לחץ בין השופר, בין הרוח הדוחפת לבין הכלי הקטן, ומילה היה פה איזה סוג של התפוצצות, איזה סוג של שבירת הכלים, והגענו למציאות של שואה. בסדר? זה לא מצדיק למה הייתה שואה, לא בא להגיד, הנה מגיע שואה. אני לא נכנס בכלל, לא באתי בכלל, בכלל להגיד, ולכן, הנה, אתם רואים, לא שמעתם לשופרות, מגיע לכם שואה. זה לא מתרץ בכלום, אין שום צידוק ושום היגיון, אנחנו לא מבינים. אני לא בא להגיד, ולכן הייתה שואה, במובן של, הנה, זה בסדר. אלא במובן שהתהליך, אומר, הרב קוק עוד לפני כן, אני רואה שזה הולך למקום רע מאוד, מכיוון שבכל מקרה אני צריך לצאת מפה. אז אם צריך לצאת מפה, וזה תהליך אלוקי, הוא יקרה בכל מקרה, אנחנו לא שותפים, אז יבדו אותנו החוצה. עד כמה גודל הביתה, אף אחד לא דמיין. אני מניח. כן. הכלי זה הרצון, מדרגת הרצון הלאומי שלנו לגעים. מה תודעת הרצון הלאומי שלנו לגעים? בסדר? מה התודעה? עכשיו, אני אולי בזהירות רוצה לומר על פי העיקרון הזה, שייתכן ובגוש כתיף, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ואתה אסביר למה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה התחלת המעבר מהשופר הבינוני לשופר הגדול. אני אסביר. אני רוצה לטעון שהשואה זה המעבר מהשופר הקטן לשופר הבינוני. השואה הייתה, די, נגמרנו, יצאנו מהגלות. מה זה יצאנו? עם ישראל נשאר חלקים רבים. אבל עם ישראל כעם, והמרכז היהודי הגדול עבר לארץ ישראל, למדינת ישראל. ואז באמת, התודעה הזאת של השופר הבינוני הייתה המרכז. כיוון שהייתה המרכז, היא גרמה לערבות, לבבל וואד, לרעות, לירושלים של זהב, לתרבות. האם אתם חושבים שכולם היו אידיאליסטים? ממש לא. רוב הנוער תמיד היה בבית קפה, הוא נקרא נוער הגזוז בתל אביב בשנות ה-50, אף פעם לא כולם היו אידיאליסטים. אבל למרות שלא כולם היו אידיאליסטים, תמיד הם היו אידיאליסטים, אבל התרבות, אחרי הזהות, התודעה, הייתה תודעה של מה זאת אומרת? ברור לחלוטין שלהיות עם חופשי בארצנו, זה נותן כוח לתרבות, כוח לעם, חוסן לאומי, זה מחבר את כולם. כלומר, זה לא היה רק לא למות, זה היה איך לחיות. זה השותפות, זה מעגל העבודה, זה הבניין בצבא, זה 90% מי היה בכל הסיירות ובקורס טייס? כל הקיבוצים החילוניים פה, לא ידעתי. בונים את המדינה, בסדר? אם כן, זה היה עיקרו של השופר הבינוני. בתהליכים, זה כבר התחיל ביום ירושלים, ואחרי זה מלחמת יום הכיפורים, אבל לאט לאט השופר הבינוני בעצם התחיל קצת לרדת, באיזה מובן לרדת? לא כי הוא לא הצליח, כי הוא הצליח. כי הוא באמת מילא את תפקידו. כי יש פה מדינה, ברוך השם, חזקה ואיתנה. עם צרות, לא הכל מבוסס, אבל בגדול, עד 67 היינו בפחד של, הבדיחה הייתה האחרון שחבא את האור. הרי התכוננו לששת הימים כמה וכמה חודשים. נאצר סגר למח שמו את מצרי טיראן. והיה ידוע שתהיה מלחמה. אנחנו גם פתחנו בראשונים עם ההפצצה של חיל האוויר בכל המקומות. והבדיחה הייתה לפני המלחמה האחרון שחבא את האור, כי דיברו על... דיין דיבר על חורבן בית שלישי, לא, זה הוא דיבר ביום כיפור. דיברו אבל שזה הולך להיות אסון גדול. ואז מה שקרה זה שהיה כזה ניצחון אדיר, עם שאננות שהביאה לה במלחמת יום הכיפורים, אבל בסופו של דבר התבסס שמדינת ישראל זו עובדה מוגמרת. וממילא לאט 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 השגנו את השופר הבינוני, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אבא, אמא, השאלה הסמויה, הקמנו מדינה, להיות עם חופשי בארצנו, ומה המטרה? אבא, הנה, אתם אנשי צבא, אתם אנשים של... הבנו, תרגעו, הכל בסדר, אנחנו גם נתגייס, אבל מה המטרה? ופתאום, שלא ברור מה המטרה, אז מה שקרה זה שהתחילה מהן נסיגה מסוימת בלאומיות, ועברו לאדם באשר הוא אדם. עכשיו, מה זה נסיגה בלאומיות? אם תהיה מלחמה, כולם יבואו ללחם, לא יודעים, כולם על רבים. אבל כשאין מלחמה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו בדיוק רוצים לעשות פה. ובאיזשהו מקום, כביכול כבר אין מילוי תודעתי מספק בכוחו של השופר הבינוני. הסבר. זה כמו לתת ילד שהוא תינוק, אז הוא יונק או שהוא אוכל מטרנה, בסדר? וזה ממלא אותו. עכשיו הילד הזה כבר גדל, הוא הגיע לגיל 8, לגיל 17, עכשיו עושים מסיבת חבר'ה, מסיבת גיוס לאחד החבר'ה. טוב, בגיל 17 עושים מסיבת גיוס, לא יודע מה, עושים עכשיו פויקה לחבר'ה ובסניף. מה עושים בפויקה? שמים פויסקה מטרנה. תגיד, אתה נורמלי? זה פה חבר'ה, ב-17 שברים כל אחד, מה אתה מאכיל אותו מטרנה? אבל המטרנה הזאת בגיל 3 הייתה סבבה. בגיל 17, המטרנה הזאת מטמטמת. כלומר, כשעם ישראל עלה קומה, מה שמקודם היה מספק, ועכשיו מתחיל לטמטם. להגיד לי להיות עם חופשי בארצנו, אם יש מלחמה, זה תופס מצוין. להגיד לי להיות עם חופשי בארצנו, ולכן צריך עכשיו שירות בצבא, ולערכיות, ולדבר על, בשירים על ירושלים של זהב, זה כבר לא תופס, זה כבר לא ממלא. אני לא מבין למה, זה הכל היה אמצעי כדי שלא יארגו אותנו, הנה לא הורגים אותנו, אז אני חוזר למקום שלי. אז מה אתה רוצה ממני? לא שאני אדם רע, לא שאני אדם אגואיסט, אבל מה המטרה של כל היחד שלנו? והתחיל משבר ערכי לא כי הדור הזה פחות טוב, לא כי הנערים בדור שלנו הם לא בסדר, כי לא ברור מה המטרה של הכל. בדור הראשון היה ברור שאם לא נבנה פה מדינה, יחזיר אותנו למשרפות, אין ברירה. הנוער היום לא פחות טוב, אבל מה רוצים ממנו? מה המטרה? על מה מחנכים אותו? בשביל מה המדינה? אוקיי, אז אני צריך לשרת, אבל מה העניין? ואז שימו לב, תופעה מאוד מאוד מדהיגה. היה מעל על המחאה על זה שלא לא כולם משרתים בצבא. אז איך קראו לו? מעל, אה?
פרייר.
מה פרייר? אני פרייר שאני משרת בצבא. לא הבנתי למה פרייר. אני לא שמעתי אף אחד מחבריי מעולם שאומר שהוא מרגיש פרייר שהוא הולך למילואים או שהוא משרת בצבא. קשה כן, כיתורים כן. כיף לקטר. להגיד פרייר? זה זכות, זה חובה. מה פרייר? למה פרייר? למה אתה פרייר? אני אגיד לך למה אני פרייר. כי אני משרת, אני נותן למדינה, ובסוף, למה אני משרת? אני רוצה לקבל. מתחיל להיות פה ויכוח עקרוני, האם המילה המרכזית בעולם היא בביאור זכות האדם בעולמו, או בביאור חובת האדם בעולמו. המטרה היא הכל זכותי או חובתי בעולם. וזה לא שזה אנשים לא ערכיים, ולא אידיאליסטים ולא טובים. זה אנשים מצוינים. אבל לא ברור מה החזון, לא ברור מה המטרה של המדינה. ואני חושב שגוש קטיף היה מעין נקודת מעבר, שכאילו חלק גדול בחברה הישראלית, באיזשהו מקום כאילו אמר, רגע, אני באמת לא מבין למה אני חייב את ארץ על כרך יסוד. אני לא מבין מה כל כך מרכזי, אני צריך את זה כדי לחיות פה, לא משהו יותר מזה. ויש איסורים במעבר בין שופר לשופר. הייתי אומר, יצאנו מכלל השופר הבינוני, לא לגמרי, ועוד לא נכנסנו לכלל השופר הגדול. עוד לא ברור הגודל מה המגמה של המדינה, מצד שאתה כבר לא יכול רק להגיד ציונות חילונית ועכשיו ממילא זה מהווה ערכים לחברה התרבותית. לא, זה נדע עכשיו למצב מלחמה, צריכים להילחם כולם ביחד שלא ירגו אותם. מבינים מה אני אומר? אני חושב שגוש קטיף היא לא הפעימה היחידה, היו כמה תהליכים בדרך, אבל בגוש קטיף באיזשהו מקום ראית כאילו כהחלטה של ממשלה עם חצי עם פחות או יותר מה בדיוק היה אחוז הערבים וכו', אבל שאומר בעצם רגע אחד, אני כבר לא מבין למה ארץ ישראל היא ערך ולא רק אמצעי. וגם חלק מהימין שהתנגד אמר, למה אני מתנגד? כי זה סכנה ביטחונית לשמור על הארץ, אבל לא מצד ערך. ובאיזשהו מקום, כלומר, אותם ציונות שחינכה על אהבת המולדת, על ארץ ישראל, גם היום יש אהבת המולדת, יש פטריוטיות נפלאה, אבל בעיקר המון שלא יהרגו אותנו. הציונות בשלב של קום המדינה היא הייתה גם מה כן, לא רק הייתה מה לא. היום היא נשארה מה לא. לא עוד שואה. אני זוכר שהייתי בטרבלינקה, באחד המסעות שלי כרם שמינית, והגיעו לשם פיקוד ומטה של צה"ל, והם מגיעים לשם, וזה היה נורא מרגש, זה הכל קצינים ומעלה. הרב רונסקי, רב של ישראל אז, עם ספר תורה, לילול נשמת אילן רמון, מאוד מרגש, כל החבר'ה שלנו עובדים עם קצינים, בטרבלינקה זה באמת חוויה מרגשת. טוב, כל החבר'ה שם מיד הצדיעו, כי ברור שכל הקצינים מצדיעים. לא מצדיעים בטקס צבאי, רק מי שהוא, קצין ומעלה. אבל החבר'ה לידו את זה, אז כולם הצדיעו. ככה כל הטקס, כי התרגשו נורא. ואז עמד ראש המשלחת התלוף, ואמר, באתי לכאן בשם מדינת ישראל, וצבא ההגנה על ישראל, להגיד לכם, נרצחי השואה, קדושי השואה, לא עוד שואה, לא ניתן לזה עוד לקרות. במשפט מפורסם. איך שאמר זה התחלתי לפני? לא יכלתי, התחלתי לבכות. אחרי מיד באו לשאול אותי מה קרה, לא רציתי קצת להרוס את החווה, כי זה חוויה לעמוד עם חיילינו, מפקדנו, אני שמחתי, כל התרגשתי, מה זה, זה דבר מדהים. למה בכיתי? לא מצד שאני לא שמח לעמוד עם מפקדי צה"ל, מפקדנו שלנו, של מדינת ישראל, אלא מה? כל המטרה שלנו בהקמת המדינה זה לא עוד שואה. לא עוד שואה, זה העניין. זה לא המטרה שלי במדינה, זה מטרה, ודאי שלא יהרגו אותי. לא עוד שואה. כן.
זה דיברו שיהיה מקד בטוח
ליהודים. נכון, זה מה שאני טוען. זה המטרה, זה בדיוק, הציונות החילונית זה בדיוק היעד שלה.
זה דיברו כל הזמן, לכן אנחנו חושבו, אולי אוגנדה כי...
אתה צודק לגמרי. אני איתך, ומה אני טוען? אני טוען שעד 67, מ-67 זה לא ביום אחד, בתהליך, מה שקרה זה שזה הספיק על להגיד לא עוד שואה, זה גם היה מקל. זה היה בבלואד, זה היה ירושלים של זהב. זה היה ליצור משהו שהוא זהות מלכדת. היום זה טוב רק לשעת מלחמה. טוב כשפוגעים בנו. אבל אם היינו מקפים שוודים ושוודיות ולא היה שום טרור, זה כבר לא משהו שמלכד את כולם. לא השירים על זה, לא איכי תרבות, לא לגמרי, אבל הם לא המרכז היום על זה. זה כבר, לא, זה כבר נגמר להיות מקם. זה נשאר רק כמה לא. אם יארגו אותנו, זכותנו ללחם עד הסוף. וכולנו מאוחדים. שם הציונות החילונית עדיין מבעבעת, מפעמת מצוין. אבל במה שמעבר לזה, היא נחלשה. היא לא נחלשה מכיוון שהיא לא הייתה בסדר, היא השיגה את מטרתה. עם ישראל עכשיו עלה קומה, המזון כבר לא מספק. אתה אומר, הדור הראשון של קום מדינה שהיה אחרי משרפות, אתה אומר להם, בואו לה צריכים להסתער על הצבא 90% מכל הקיבוצים, הולכים להיות בסיירות, או מיישבים את הנגב והגליל. היום כבר לפי דעתי בני עקיבא היא לא התנועה הכי גדולה במדינה, נדמה לי שזה השתנה חזרה, אבל בזמן היא הייתה התנועה הכי גדולה במדינה, ובכל מקרה לא אמורה להיות התנועה. מה? היא שוב הגדולה? אני חושב שהנוער העובד...
אני חושב שזה מה שאני יותר ועדיין.
לא תמיד, הם לא תמיד היו. אבל לא, אבל הייתה ירידה גדולה מאוד, ועדיין בני עקיבא, כמה דתיים לאומיים יש? יש ירידה גדולה מאוד בתנועות נוער, ולמה? למה יש ירידה גדולה בתנועות נוער? כי לא כי הנוער לא טוב, לא שהנוער לא טוב, אבל מה החזון? מה המשימה הלאומית? איכות הסביבה, זה יפה, אבל זה לא דלק לעם. מה היעד? מה המטרה? מה המגמה? ואז ממילא הדבר הזה גורם, לא כי הציונות החילונית היא לא בסדר, אבל היא לא, היום היא כבר, עם ישראל גדל, מדינת ישראל גדלה, אין לה מזון מספק לייצר אחרי חברה, אחרי תרבות. לכן היום מה שקרה, ואני אומר את זה שוב, לא במקום של, אני לא חי בציבור דתי-לאומי, אני חי בעם ישראל, מבחינתי דתי-לאומי זה קהילה, אני לא בציבור דתי-לאומי, אני לא חי ציבורים, אני נמצא בעם ישראל. דתי-לאומי מבחינתי זה רק קהילה. אני אגיד לכם פה משפט קצת עמוק. אם נבין שעם ישראל זה הציבור שלנו, אולי נזכה להיות צדיקים. הרי ציבור זה צדיקים, בינונים ורשללים, נגיד, על דרך הרצפה, אתם מדברים ככה לקו זכות. אם אנחנו, הציבור שלנו זה עם ישראל, אולי נהיה צדיקים. אם אנחנו זה הציבור, ציבור אנש, אנשי שלומנו, הדתיים לאומיים, מובטח לנו הרבה בינונים ורשם. ואני אומר, לא ממקום בכלל של התנסות, ממקום של דאגה, היום מי שנמצא באחוזים עצומים בסיירות, ובכלל במילואים ובחיר ובכדומה, אסדר היום זה 80-90% בשירות חיר ובמילואים לגמרי, זה נמצא דתיים לאומיים. עכשיו זה לא משמח אותי, זה מעציב אותי, כי אנחנו עם, אנחנו לא דתיים לאומיים רק. ועם ישראל אמרו שהיה 50% בוגרי בד אחד, באחד המחסורים, דתיים לאומיים. זה לא משמח, זה עצוב. זה עצוב, למה זה עצוב? כי עם ישראל, עוד ועבורים הצבא יהיה צבא של מגזר. זה הצבא של עם. זה הכוח של עם. עכשיו, זה לא נובע כי מישהו לא... אנחנו לא יותר טובים, לא מישהו פחות טוב, אלא עניין אידיאולוגיה. בחור דתי-לאומי היום מרגיש שזה מצווה, הוא לא פרייר. הוא מסתכל על המדינה והבת שיש לו הרבה ביקורת, בטח אחרי הגירוש. אבל הוא מבין את הדבר החזק והטוב שיש כאן. וממילא הוא רואה את זה ממקום תודעתי שנותן לו כוח לפעול ממקום הרבה יותר עמוק. אבל אם התודעה היא מקלט מדיני, אז עם כל הכבוד, אבא, אמא, קודם כל יש לי גם מקלט מדיני בארצות הברית, כי יש לי זהות כפולה, וגם אם לא, אני אלחם על המדינה, אבל מה מעבר כשלא צריך להילחם? אתם מבינים את המעבר הזה? מי רצה לשאול? להעיר? אוקיי, מבינים את הנקודה? כן, צוריה. לא רק ענות, אגב, יכול להיות הרבה ערכים, אבל זה כבר ברמה הלאומית אין חזון. יכול להיות שזה אנשים מאוד עם ערכים, יכול להיות שעניינו זה לעזור להרבה אנשים בעולם, בסדר? לא חייב להיות דווקא נענתה. אוקיי, תמשיך את השאלה, אז אתה אומר.
אז כאילו, כן, אז הרעיון הלאומי הכללי זה לתת לפעם, לעשות מה שהוא רוצה.
ולכן, ממנה מגיע פוסט-ציונות, שהציונות כבר נחשבת פחות רלוונטית, ואז העם נעשה יותר חלש, העם נעשה יותר חלש. כי אתה לא יכול שמה שילקד אותך כעם, יהיה רק בשעת משבר. כל עם שרע לו, כולם מלוכדים. ואז שטוב לו, הוא מתחיל להיות צבע, ויש לו הרבה שפע, הוא הופך להיות סגור ואמורה. וחברה קורסת שמאבדת את הזהות הפנימית שמחברת אותה.
גם ארצות הברית בחיים.
מה זה?
גם
ארצות הברית. כל אומה זה ככה. כל אומה. כל אומה החזיקה 400-500 שנה, כל זמן שאותה זהות ערכית שלה החזיקה אותה. יש את ערכי החופש שלה, לטוב ולרע. לטוב ולרע. ערכי החופש. זה נוגע כל מהחופש. עכשיו, ערכי החופש שלה, עכשיו היום ארצות הברית נמצאת בבעיות קשות מאוד. מהרבה היבטים. כבר הרבה מדברים על זה שהיא לא הולכת להיות המעצמה הגדולה בעשרים שנים הקרובות, אלא זה הולך לעבור לסין או למקומות אחרים. כל אומה החזיקה 400-500 שנה, ואז היא התפוררה. כי ברגע שהלוז המחבר את כולם מתפורר, פרטים, 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 הם נעלמים ומתבוללים בעמים החדשים. עם ישראל מעולם לא נעלם, כי הזהות שלו זה הכוח שלו. לכן הדבר של הילדים הוא בצדק, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים, אתם תיעלמו, אנחנו, הזהות היא התורה. ובאמת, מצד שני, החילונים כל כך מעיינים על החרדים פה במדינה בעצם עם עצם, ושונה ממציאות של ארצות הברית, כי בארצות הברית מי שלא דתי, אתה רואה שהוא נעשה מתבולל, אז או להיות דתי או להיות גול. ופה לומר, הנה אפשר להיות יהודי עם מסירות נפש על עם ישראל, ואני לא דתי, אני מכבד בסוטו, אני לא דתי. ואז ממילא בתוך המציאות הזאת עכשיו, אבל זה סכנה קיומית. אם עם ישראל, אם מדינה, עם ישראל, נצח ישראל לא יקרה לו כלום, אבל אם מדינת ישראל לא יהיה משהו אמיתי שמאחל את כל בניה, אז מה אתה רואה מכל מקום? עצבות, ייאוש, תסכול, נמאס מהמדינה, אני מרגיש פרייר, דופקים אותי, לא רוצה יותר. יש עכשיו ויכוח על קצבאות הילדים, ממש בשתי דקות נעלה למלחה. אז הורידו את קצבאות, קיצצו מאוד את קצבאות הילדים. למה שמי שמביא ילדים שידאג להם? קודם כל מי שמביא ילדים דואג, אתה חושב שב-300 שקל שאתה נותן לכל ילד, אתה באמת באמת עוזר לגדל ילד? אבל מה זה? מדינה, עם רוצה שיוולדו לו ילדים? הוא רוצה גידול דמוגרפי. הם כן עושים וגם אם היינו במדרגה של סין, יש לנו מצוות פורבו. הוא רוצה גידול ילדים. עם ישראל חייב חוסן יהודי. לא, מה? אני לא צריך להיות פרייר, לממן את הילדים של מישהו אחר, כי אני רוצה ילד אחד, כי ילד אחד, כי אחרת, אני לא המרכז, אלא הילד המרכז. אז אני צריך לממן שחי 8 ילדים. זה חורבן לעם שאתה עושה כל הזמן באני פרייר. אני, 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 ומה שיש... וזה אנשים שבאמת חלקם טובים מאוד. אבל זה מסוכן, מסוכן לאומית. אז תהיה אתה מרכיב ברמה המדהימה הכי אישית, עשה חסדים לסוף, כעם, מה הזהות המחברת אותנו. זה סכנה קיומית. אם, משפט אחרון פה אני צריך לעצור, אם לא היה ברור לי באופן אישי, שזה הדבר הכי קיומי למדינת ישראל, אני חושב שממילא, ממילא הייתי שואל את עצמי, שאני התלבטתי, אז לעשות 3 שנים צבא, לא לעשות 3 שנים צבא, לא יודע עכשיו הפן האישי של מי שמתאים לו כי זה עניינו, ויש לו, ברמה האידיאולוגית, ברמה המוסרית, הרוב החבר'ה ההתלבטות היא מוסרית. והבנתי שאני התלבטתי, הבנתי במובן מסוים, שזה הדבר המרכזי, כי אם יהיה לנו 30 סיירות מטכ"ל, ועם ישראל לא ידע מי ומה הוא ועל מה הוא נלחם ומה הוא עושה פה, אתם תראו שהיינו בלב, במלחמת לבנון השנייה, היינו במילואים, בגוש עציון, במוצב חבא, ושם אנחנו מקבלים את הדוח צלשים, ספר הצלשים של מלחמת לבנון השנייה. ואומר לי חבר שחילוני, תשראה איזה בושה, כל הצלשים הנסיגות. ההוא פינה פצועים, ההוא נסוג והצילת אנשים. עכשיו, זה לא ביקורת שהוא אמר לי על החיילים, החיילים גיבורים, על התפיסה הצבאית במלחמת לבנון השנייה. כולם צלשים שם ברחו אחורה. לא ברחו, הצילו, הצילו תוך כדי בריחה, תוך כדי נסיגה לאחור. והיו לנו 30 סבות מטכ"ל לחלץ את כל הנסוגים לאחור. כי אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מה אתה, אתה לא יודע מה הזהות שלך. ואם אנחנו לא נחשוף את השופר הגדול, לא נחשוף את התודעה הגדולה הזאת, לא לנו באופן אישי, לכולם, ממילא זה באמת סכנה אמיתית, מה מחבר את מדינת ישראל. וזה חלק גדול מה שנעשה, אנחנו ללמוד לאט לאט בחוברת. לסיכום, חזרה אלינו, אנחנו רק בפתח, קצת קפצתי הלאה, אנחנו עוד בצד שלפני השואה, ראינו היום את המבוא של להבין שתהליך, הרב קוק מלמד אותנו, זה עוד לפני השואה, התהליך הזה הולך לקרות. התהליך הזה הולך, עם ישראל יצא מהגלות בכל מקרה. עכשיו צריך להגדיל את התודעה של הרצון הלאומי. והדבר הזה, אליו ניכנס בשבוע הבא בלי נדר, לביאור מאוד מאוד עמוק סביב הנושא של למה נלקחנו לשואה. מה היה חלק מהעניין של השואה? כן, רנאל, שאלה אחרונה? הרב,
שאלה מאוד מרכזית, כאילו, נראה לי זה גם דיון מאוד מאוד חזק, כזה של אחרי שנעבור את השלב של או בכלל, עכשיו נחשוב על זה, כשאין לנו את הלהיות חופשי בארצנו, אז מה החזון שלנו?
נכון.
אהב להגיד תשובה...
לאט לאט, לאט לאט, אנחנו ללמוד את זה שם שלמה. אינסטנט, תשובה בבת אחת, אה? טוב, אתה יודע מה הבעיה? שאם נגיד זה בבת אחת, זה יהפוך להיות סיסמה. בממלכת כהנים וגוי קדוש, שמעת את זה 1,000 פעם, וזה נכון, זה סיסמה? אתה לא מבין מה זה אומר. מה המשמעות? נכון? צריך ללמוד, לברר, לחיות את זה לאט לאט. בסדר? ופשוט שפעם שעברה הקמנו למיכה, קבענו קבע שהשיעור שלנו הזה, כיוון שהוא צריך לתת את הזמן שלו ב4:30 כל שבוע. עכשיו.